פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי גל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
ברוך השם, מה שלומך?
אני רואה שאתה עונה על פי הבחירות, ברוך השם.
ברוך השם, בסייעתא דשמיא יהיה בסדר.
אמרנו שבפודקאסט הקודם שאנחנו נביאים את התוצאות, אם אני זוכר נכון. אבל אני חושב ששמעתי בבוקר את מה שסמוטריץ' אמר אתמול על רצח רבין, ופה זה מתחבר טוב מאוד לפסיכולוגיה, שעשו ניסוי נורא נורא מעניין, שלקחו חוקרים קנדים והשתילו זיכרונות אצל סטודנטים. אתה מכיר את הניסוי הזה? שאספו קבוצה גדולה של נסיינים, וסיפרו להם סיפור על עצמם שהוא מומצא לחלוטין, ואפילו הראו להם איזושהי תמונה ישנה. ושבועיים לאחר מכן, סט אחר של חוקרים פגשו את האנשים האלה, וביקשו שיספרו להם על הביוגרפיה שלהם, כאילו בלי קשר למחקר ההוא. רוב האנשים הכניסו את הפרט המומצא שהכניסו להם לביוגרפיה כעובדה. כאילו, שהם סיפרו על אותו אירוע שהחוקרים הכניסו להם לתוך הזיכרון והעמודות, כחלק מסיפור החיים שלהם, שזה היה מומצא לחלוטין.
כן. ולכן,
מנסים עכשיו להכניס לנו לזיכרון דברים שלא היו. אז זה כאילו קטע, והדבר המדהים, שאנחנו קובלים החלטות על סמך דברים שאנחנו ממציאים, זה בדיוק CBT. אנחנו ממציאים פרשנות, אנחנו מוצאים מחשבות שהן לא מבוססות על עובדות, ואנחנו מאמינים להן, ואנחנו מרגישים רגשות מאוד מאוד שליליים.
ואנחנו גם לפעמים, תראה, יש גם שימושים חיוביים למה שאתה מספר. אני, אתה יודע, אנחנו טיילנו שנים בעולם עם הבנות, כשהקטנה הייתה מאוד מאוד צעירה, והדרך שלה לזכור, למשל, את פארק הסיקס פלגס בארצות הברית, באורלנדו, הייתה דרך התמונות. היא לא זוכרת.
ברור.
אבל יש לה, כאילו, החוויות כאילו צפות בחזרה, הייתה בת שלוש, שום דבר לא צף, מהתמונות, ומהסיפורים של החלטה וכאלה.
מכניסים פרטי מידע שאנחנו אוספים, ובונים מזה את הביוגרפיה שלנו. ובסופו של דבר, הסיפור של בעצם הסיפור שלנו, שחוקרים מאוסטרליה שמתעסקים בזה, בלשנות את הסיפור שלנו, בעיקר בפוסט-טראומה. כי אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, למשל הפוסט-טראומה, אתם מספר לעצמו סיפור, שהוא לא קיים, שבתוך האירוע הוא אשם, הוא אחראי, הוא יכול למנוע, למה הוא לא נפגע. ועל ידי זה שאנחנו משנים לאנשים, לא רק את מילים בראש ואת המחשבות האלה, את כל הסיפור אנחנו מאוד מאוד יכולים להועיל להם. אז הדיסקורס הפנימי, הסיפור שמספר עצמי, שחלק גדול ממנו הוא מבוסס על יוריסטיקות, בעצם על הסקת מסקנות שאינה מבוססת על מידע מלא. ויש לנו המון המון הטיות, כאילו קלמן וטרברסקי קיבלו פרס נובל על הטיות האלה של הפרשנות שלנו ושל קבלת ההחלטות שלנו, ולכן זה נורא נורא...
בעצם הרעיון פה... כן, סליחה, קטעתי אותך.
בבקשה, בבקשה גיל, אני מקשיב.
לא, רק רציתי להגיד, בהמשך לדבריך, וסליחה שקטעתי את זה, הרעיון פה הוא לא למחוק את ההיסטוריה, אלא למחוק את הפרשנות שלי להיסטוריה, לא למחוק את הטראומה, אלא רק לשנות את הפרשנות שלי עליה, את התובנות שכאילו קפצו לי אוטומטית על בסיסה.
לשנות את הסיפור שלי, לשנות את... כי הסיפור שאני מספר לעצמי, עכשיו יש פה עוד דבר סופר מעניין שנתקלתי אליו ביום שבת. בסופו של דבר, ברגע שאנחנו נתקעים בסיפור, ואנחנו מאמינים בסיפור, אלו המוח שלנו מסתדר ככה, והוא נהיה נוקשה באותו אזור, הנוירונים מסתדרים. דיברתי עם רופאה שיושבת במאונט סיני בניו יורק, הם עכשיו לחולי דיכאון, שהמוח שלהם נהיה נורא נורא קשיח בתוך האמונות שהעולם הוא מקום רע, ואני כישלון, ואין סיכוי לשום דבר, והנוירונים נתקעים על הסיפור הזה, הם עושים טיפול מגנטי מאוד עוצמתי, שהוא בעצם מגמיש חזרה את המוח ומאפשר לעצמו בעצם לספר סיפור אחר. אז, 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 אז זה פשוט מסתדר ממש בתוך ה...
אתה אומר, עושים יוגה מכשירים, או פילאטיס מכשירים למוח.
פילאטיס מכשירים למוח, ובסופו של דבר, מה שלפעמים אנחנו לידי חשיבה בחדר כושר הרגיל לא מצליחים לעשות, אפשר לעשות התערבות, ובעצם הם הוכיחו, בארצות הברית היא סיפרה לי שכבר זה מוכר כטיפול מקובל לעשות טיפול מגנטי למוח, כדי בעצם לשחרר את אותם מעגלים נוירונליים שנתקעו בדיכאון, כמו נקרא, ואנחנו חוזרים לטריאדה של בק, שאומר שהדיכאון הוא בעצם הסיפור שאני מספר על עצמי, הסיפור שאני מספר על העולם, והסיפור שאני מספר על העתיד שלי, אז זה פשוט מדהים, 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 ושוב, אנחנו, ה-CBT עושה את אותו דבר, רק פה, בסופו של דבר, ברגע, אני יכול לשנות את האמונה במחשבות, אני יכול לשנות את הסיפור שלי, ואני בעצם משנה את אותם, מעגלי מיומנות במוח, ואני אתן דוגמה, שאני לומד לנהוג, אז נוצר שם איזשהו אוטומט במוח שאני יודע לנהוג, זה נורא, נורא קל לאנשים להבין את זה, או שאני לומד לרכב על אופניים, נוצר אוטומט במוח שאני רוכב על אופניים, אבל אותו דבר נוצר עם הדיכאון, בחרדה, או הקעש שאנחנו אולי נצטרך לדבר היום אם אני אפסיק ברבר.
כן, האמת היא שיש טיפולים כבר יחסית די ותיקים, שהם ממש טיפולים... שכוללים התערבות כירורגית ופעולות מגנטיות, ואני שמח לשמוע, אני לא ידעתי על המחקר שאתה מדבר עליו באמצעות מגנטים ללא התערבות כירורגית, והתערבות באמת שמשפיעה על פעילות הנוירונים והתאים הלבנים במוח בדיכאון עמיד. זה חדשות טובות, זה מעניין. כי זה חוסך גם את ההתערבות הכירורגית ממש עם שתל בחזה ובמוח. בחזה שם את הסוללה ובמוח את המגנט.
אז אפשר לעשות את זה מבחוץ, מתברר. זה מעניין. אולי נצרף את זה למרכז.
אז בוא בינתיים, אתה יודע, אני מתעסק במה שאפשר לעשות באמצעות דיבור, אפשר לעשות הרבה בסך הכל. ובוא נדבר קצת על כעס.
אפשר לעשות הכל בצמצות דיבור, רק זה דורש עבודה, וחלק מהאנשים רוצים פתרונות, רוצים את הפתרון קסם בלי להתאמץ. אני רוצה להרזות ולהמשיך כל בורקס, אני רוצה להרזות בלי להתאמץ, אז אני מחפש נס. אז, אבל הכל, הכל, הכל יכולים לעשות באמצעות שינוי תפיסה וחשיבה. זה עושה את אותה עבודה על המוח, אתה יודע, רואים את זה באותם מחקרים שמראים את הפעילות המוחית, ש-CBT עובד על המוח כמו התרופה. אז משנה, זה עושה את השינוי.
כמו התרופה כשהיא עובדת.
היא עובדת, בסדר, אני לא אומר שהיא לא עובדת, אבל...
לא, אני אומר, CBT עובד כמו התרופה כשהתרופה עובדת.
ה-CBT שהוא עובד, הוא עובד כמו התרופה שעובדת. גם לא תמיד, אם לבן אדם יש התנגדות והוא לא עושה את העבודה, אז זה לא יעבוד לו. כי המוח הוא, בצחק מהאנשים, הוא קשיח, הוא מתנגד לשינוי. יש התנגדות ממש... כי המוח לא מאוד שמח להשתנות, בגלל זה כל כך שם גם ללמוד. כי המוח לפעמים רזיסט, הוא מתנגד להכניס מידע חדש, לעשות דברים חדשים. מה בדיוק מה סיפרת על התזה של יניב, שהמוח הוא כזה סטלן עצל, שהוא לא רוצה להתאמץ יותר מדי.
כן, זה הפעם קודמת.
טוב, אז בוא נדבר על כעס. אתה באמת מרגיז אותי עכשיו שאתה מתערב לי במילים.
בכיף שלי. זה היה אמפתי.
מאוד. גם אני הייתי אמפתי. עכשיו, יש פה תזה של גיל, שהוא עלה בפודקאסטים הקודמים, שהרגע שהוא הכי אוהב זה כעס. אז בוא תסביר לנו את התזה של למה כעס, זה רגע שאין לו אפילו חיסרון אחד מבחינתך.
לא, לא, אני כמובן הקצנה, אבל אני, כשדיברתי וכשאני, כן, כן, לא, אני מאחל לך בהצלחה. כשדיברתי על החיוביות שיש בכעס, כיוונתי למודל שדייוויד ברנס מדבר עליו, שנקרא מודל הכעס הסמוי, או מודל הרגש הסמוי, The Hidden Emotion Model, ואני חושב שהוא מעניין, והוא מאוד מאוד תורם להרבה אנשים להבין את עצמו. אני אגיד משהו לפני זה, שאני חושב שהוא חשוב, יש הרבה אנשים שמגיעים אלינו לקליניקות, ומדברים על כל מיני רגשות אחרים, תסכול, מבוכה, צער, אכזבה, כל מיני רגשות אחרים, ומספרים סיפור שאתה שואל את עצמך, חסר פה משהו. ולאט לאט כשחופרים ומגלים את הסכמה, אתה מבין שהבן אדם לא כועס כי הוא חושב שזה לא מגיע לו. אין לי זכות לכעוס. מי אני שאני אכעס עליו? כאלה. ואז אני עובד עם המטופל במגמה לגלות את הזכויות שלו ולמצוא את החיבור לכעס. אבל זה לא המודל הרגש הסמוי. מודל הרגש הסמוי מדבר על הכעס כרגש משני, וזה מה שאנחנו בדרך כלל מלמדים. הכעס הוא בדרך כלל תוצאתי למשהו אחר, לאיזשהו רגש אחר שלא הרגשתי כאילו, שהוא צף ונעלם והחליף אותו הכעס, ואני מתבטא באמצעות הכעס, מבטא את הרגש האחר שלי באמצעות הכעס, והדבר הכל כך טוב שיש בכעס, שאחרי שאני מבין את זה הוא תמרור בשבילי. הוא תמרור שקרה משהו מתישהו בזמן האחרון, יכול להיות לפני שעה, יכול להיות לפני חצי יום, יכול להיות לפני יום, שטיטיתי מתחת לשטיח.
אני חושב שהדברים שאתה בעצם אומר, שהכעס הוא בעצם איזשהו אור שיוצא דרך הסדק, כאילו שיש שם משהו שאנחנו מתעתים.
יופי של דימוי.
הוא משהו אחר, והכעס פשוט פורץ לו החוצה. עכשיו, אני חושב ש... ושוב, כעס, כמו כל רגש, יש לו כמה ביטויים. עכשיו, אני חושב שביטוי אחד שנתת, שאדם שהוא בעצם חסר כל ערך, למה מי אני שאני אכעס? עכשיו, זה הנחת הבסיס שלו. אבל הנחת הבסיס של רוב האנשים, שאם אכעס, אז אפגע, או אם אכעס, אז ייפגע, אם אכעס, אז... הדברים יצאו משליטה, ואנשים מפחדים מהכעס, וחלק גדול מהמטופלים שלנו, המרצים, ואני גם מכיר את זה על עצמי, אני הרבה פעמים מפחד מהכעס, כי אני מאמין שאם הכעס יעלה, אני אאבד שליטה על ההתנהגות שלי.
והרבה פעמים בצדק.
אני לא יודע, יש לי תזה שיש לי שליטה מלאה על ההתנהגות.
אני מסכים איתך, זה כמובן פרדוקסלי, כשאני אומר הרבה פעמים בצדק, הרי אנחנו מפחדים מהביטוי ההתנהגותי של הרגש, אבל מה קורה כשאני חושב שזה לא בסדר לכעוס, ואני לא מגיב כשאני רק טיפה כועס? כשאני כועס 2%, אני מעלים את זה, וכשאני כועס 20%, אני שומר את זה בבטן, וכשאני כועס 80%, אני עוד רגע מתפרץ, ואז מגיע 100%. ואז באמת התגובה שלי היא לא אדפטיבית.
אבל בגלל שאני, יש לי אסטרטגיות לא יעילות, ופה אני אקשר את הכעס לדיכאון, כי בסופו של דבר, אדם שנורא מפחד מלכעוס, והרגש הגלוי והחבוי, פה תכף נדבר עליהם, מה זה הבעלה, מה זה הכעס, הוא בסופו של דבר מייצר אסטרטגיה של הסמיכה, של ההתיישות והדיכאון, כדי בעצם לא להתמודד עם אותו כביכול חומר נפץ שיש בתוך האישיות שלו, שיכול להתפוצץ ולפוצץ, ובעצם אנחנו מספרים סיפור, שזה מדבר באיזשהו חומר, אתה יודע, גרעיני, רדיואקטיבי, שפוצץ אותנו ואת כל העולם סביבנו, ואדם שלא מביע כעס, בסבירות גבוהה, לכל אחד מתמש כעס, כי כעס, כמו שאמרת, הוא רגש מאוד מאוד חשוב, כי כל פעם שעושים לי עוול, או עושים משהו לא בסדר לי, אני ארגיש כעס, או כל פעם שאני עושה משהו, שאולי הוא לא בסדר, אני ארגיש רגע של כעס על עצמי, ולכן כעס הוא רגע שמאוד מאוד חשוב לבסט את גם את ההתנהגות שלנו, וגם את המקום שלנו בעולם, והוא מסמן את גבולות העולם הערכי שלנו, כי בסופו של דבר, מתי אני כועס? שמשהו שבעולם הערכים שלי, לא מסתדר עם העולם, כאילו שמישהו לא מכבד אותי או מישהו עושה משהו. סתם דוגמה, נחזור סיפור סמוטריץ', שהוא סיפר את עלילות עלי בבא ורצח רבין, זה מאוד הכעיס אותי. אבל אדם אחר שהקשיב לסיפור של סמוטריץ', חושב, וואו, איזה יופי, סוף סוף האמת יוצאת לאור, וזה לא הכעיס אותו, כי בעולם הערכי שלו באמת יש פה איזשהו, זה מסתדר לו שיש קונספירציה. בעולם שלי, זה פשוט איזשהו כעס ופחד שהעולם הערכי שלי לא מסתדר עם המצאת סיפורים שקשורים לרצח של אנשים שהערכתי. ולכן פה, בסופו של דבר, אני חוזר ומנסה לקשר את זה חזרה לתוך הכעס. הכעס, הביטוי של הכעס, ההרגשה של הכעס, ההחצנה של הכעס, גם פנימה לסיפור האישי שלי וגם החוצה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לתפקוד רגשי יעיל. בסדר? וזה לא משנה לי אם הכעס הוא רגש חבוי, אם הוא המשני או הראשי, כי כמו שאמרנו, הכעס קל להרגיש אותו. בסדר? הוא רגש ממש קל לנו להרגיש אותו, בגלל זה אנשים נורא מדחיקים אותו הרבה פעמים, ואז הם נורא, הם לא רוצים כאילו להרגיש את הכעס, כי זה נורא מהם עליהם, ואז הם יוצרים המון אסטרטגיות כדי, אם אמרנו שדרך החריצים יוצא האור, אז הם שמים שם פלסטרים וגבס וניירות וענפים ועלים, אבל זה לא לגמרי יעיל, כאילו. ובסופו של דבר, הדבר הזה גם יכול להתפרק להם פנימה ולקרוס לתוך איזשהו דיכאון או ייאוש או חרדה או דברים מהסוג הזה.
כן, אני לגמרי לגמרי מסכים איתך. אני חושב שהרגשות ככלל הם יכולים לשמש לנו סוג של תמרור וכעס במיוחד. ואם אנחנו מתעלמים מהתמרור, אז אנחנו עלולים לעשות תאונה. אני הרבה פעמים נותן, וזה אולי מתקשר לכל מיני רגשות אחרים, כעס זה רגע שאנחנו מרבים לנסות לנצח. אני אומר את הלנצח כי אתם לא יכולים לראות שאני עושה עם הידיים מרכאות כפולות, אז אני לא עושה. אבל כשאנחנו מנסים לנצח את הכעס, זה כמו, וזה מה שאני הרבה פעמים, הדר לסטודנטים מדברת על, על הבטן של הקרפדה, אתה בטח מכיר את הדימוי של הדר בהקשר הזה. Yeah. אני מדבר על שאיפות, כאילו לא קשור לכעס. שאיפה בעברית היא חלק מתהליך הנשימה, נכון?
כן.
Yeah. מה קורה אם אני רק שואף?
אני אמות, נראה לי.
אני בסופו של דבר אתפוצץ, נכון? אני מכניס אוויר, מכניס אוויר, מכניס אוויר, מנסה להתאפק, מנסה להתאפק, מנסה להתאפק, לא להגיב לכעס שלי, עד שהוא מגיע ל-100%, עד שהריאות שלי כבר מלאות, יוצא לי אוויר מהאוזניים, והבלון מתפוצץ.
כן.
שאיפות בלי נשיפות לא אפקטיבי. ככה מקום ל... אולי לשלב, אולי שיח פעם על פרפקציוניזם. הכעס מתחבר לי לאותו מקום. אם אני לא משחרר את הכעס כשהוא, אם אני לא מבין אותו, אם אני לא מתייחס אליו ולא משחרר אותו, הוא יתפוצץ בסוף. וכשהוא יתפוצץ, הוא לא אפקטיבי.
זה, אבל אני מאמין בזה, גיל. זה בדיוק הדבר שאני מנסה להגיד. שרוב האנשים מאמינים שאם הכעס יתפוצץ הוא לא אפקטיבי, וזה מה שגורם לפחד, וזה מה שגורם לבעיה שאני רוצה לדבר עליה. כי בסופו של דבר...
אבל אנחנו אומרים את אותו דבר.
כן.
אתה מתייחס, ואני חושב שאתה עושה עבודה טובה, אתה מתייחס לחיוב, ואני מתייחס, אתה מתייחס לגזר, ואני מתייחס לשוט. אם לא תיתן ביטוי לכעס, כשאתה רק מבין אותו, כשהוא עדיין קטן, הוא יהפך להיות מאוד מאוד גדול, ואז הוא יהיה לא אפקטיבי.
אני לא אומר את זה, גיל. אני לא אומר את זה.
אז אני אשמח להבין.
שזה האמונה, זה המחשבה השלילית, החמומה שיש לאנשים, בגלל זה הם מפחדים מהכעס. עכשיו, אני אומר שזה לא קורה. שבסופו של דבר אני מתפוצץ, שאני צריך להתפוצץ. כי ממש מעצבנים אותי. ולכן, אם אני מאמין שאם אני אכעס תהיה התפוצצות, זה בדיוק הנחת הבסיס שתוקעת את האנשים ומייצרת להם את חלק מהבעיות הרגשיות, חלק גדול מהבעיות הרגשיות. ולכן אני אומר שאם ביקסתי מאוד, זה בסדר להביע את זה. הבעיה, ואני אומר שאני מלמד את המטופלים שהם יכולים לבסט את ההתנהגות שלהם. זה שאני מאוד כועס זה לא מה שאני צטט לך אגרוף. זה שאני מאוד כועס זה אומר שאני מאוד כועס. ולכן יש לי עדיין תיווך בין הרגש להתנהגות, ומה שחסר בהסבר שלך זה המחשבות, בסדר? כי עכשיו אני רוצה להיכנס למה עושים, עד עכשיו דיברנו על הבעיה, והבעיה שלנו עם המחשבות החמומות, בסדר? אני קורא למחשבות חמומות, ולכן בסופו של דבר הכעס מייצר מחשבות חמומות, ואנשים מפחדים מהמחשבות החמומות כי הם מאוד מאמינים להם, ומחשבה חמומה יכולה להיות בדיוק מה שאתה אמרת, אם בלה בלה התפוצץ, זה מחשבה חמומה, הוא מוציא אותי מדעתי ואני מפחד להרוג אותו, הוא מוציא אותי מדעתי, הוא היה ממש לא בסדר אליי, ואני לא יודע אפילו איך להעביר את זה בלי לפגוע בו או בלי להיפגע. אני יודע שאני צריך לצאת עכשיו לקונפליקט, אבל אני נסוג כי אני מפחד מהתוצאות של הקונפליקט.
ובדיוק פה מתחילה הבעיה.
מה?
ובדיוק פה מתחילה הבעיה, אנחנו אומרים את אותו דבר. אתה אומר בוא תבטא, אני מסכים. אני אומר בדיוק אותו דבר, אני רק אומר אם לא תבטא זה יגדל ויגדל 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 ובסוף זה בום.
לא, זה כדי... לא קורה גיל, הדבר הזה לא קורה, זה כמו החרדה, בסדר? שאנשים מאמינים שהם השתגעו מהחרדה, כי החרדה תעלה 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 אני יכול להיות אלף כועס ואני לא חייב לתת לילד שלי אגרוף, אין קשר בין התגובה שלי לרמת הכעס שלי, ואני אני מתנגד לקונספט שאני מפחד שהכעס שלי יעלה, 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 שיעלה כמה שהוא רוצה. כי בסופו של דבר, ברגע שאתה מאמין במה שאתה אומר כרגע, אז הבעיה שלי היא נהיית חרדה, ולא כעס יותר. כי אני חי בעולם של חרדה שאולי אני אתפוצץ. ולכן אני אומר לא, תפסיק לפחד מהכעס, תקבל אותו באהבה, כי גם אם אתה תכעס מיליון, כי כעס הוא... אם חרדה יכול לעלות ל-100, כעס יכול לעלות למיליון תלפים, בסדר? באופן תיאורטי, זה לא נכון. ולכן מה שאני אומר, תכעס כמה שאתה רוצה, עזוב את הרגש, תכעל תתעסק עם הרגש. הכעס תמיד מחובר למחשבות חמומות, כי הרגש של הכעס מחובר למילים. אני
מסכים.
אני רוצה לתבן אותי, אני לא יכול לסבול את זה יותר, זה גדול. ובתוך המחשבות גם אדם עם הפרט ערך, ישר, בוא ננתח רגע, את מה קורה בכעס אצל אדם שיש לו קצת הפרעת ערך, שזה רוב המטופלים שלנו. הלא אמונת היסוד שלו זה אני חלש. עכשיו, בגלל שאני חלש, אם יצא לקונפליקט, אני אפסיד בו, או אני אתבזה בו. אסור לי להתאמת. הציפייה המותר של הבן אדם, שאם אני מתאמת אני חייב לנצח, אני חייב להכניע אותו. והציפייה המותר, אני חייב תמיד לצאת, עם ידיעה עליונה, אני חייב תמיד לצאת בסדר. ולכן המחשבות השליליות, זה יכול לקחת מחשבות כתוצאה מה-at-risk situation של הקונפליקט. המחשבות אוטומטיות, אני חלה, אני לא יכול להתמודד, זה גדול עליי, למה זה קורה לי, העולם מקום, המזל שלי נח, שכל הזמן קוראים לי דברים קשים ואני צריך להתמודד איתם, ובסופו של דבר בתוך הגוף, אם אני מפחד לחוס, אני אהיה בהמון המון חרדה, וגם הכעס יהיה, בסדר? בפעם ה-700 שהדבר הזה קורה, אני כבר התייאש, בסדר, כמו שאמרנו, השמיכה שמיישת את זה, ולכן, ברגע שאני אומר למטופל, זה בסדר להרגיש, שהרגע שילך לאן שהוא רוצה, הוא מצוין, ובוא נתחיל רגע להקשיב למילים החמומות, ובוא נראה מתוך המילים החמומות, עכשיו, יכול להיות שהמילים החמומות הן נכונות, כי אם מישהו חתך אותי בכביש וכמעט הרג אותי, ואני פותח את החלון וצועק, יא בנז, והמילים החמומות פה הן אולי נכונות, לפעמים מילים החמומות לא מדויקות, כי אם הילד שלי בפעם השלישית לא הקשיב למה שאני אומר ועולה לי המחשבה אני רוצה להרוג אותו, אולי לא מדויק, דרך אגב המחשבה אני רוצה להרוג את הילד שלי נורא מפחידה את רוב האנשים, אבל היא מחשבה חמומה, ולכן בסופו של דבר אני רוצה להגיד תעזוב את הרגש ותן לו להתפתח איך שהוא רוצה, כי הרגש הוא מעולה, הוא בא לסמן לי שמשהו לא בסדר, משהו פה, מישהו פגע בי, מישהו פגע בעולם הערכים שלי, אולי אני פגעתי במישהו, ואני בא, אני אומר, סתכל על הכעס, תן לו להיות, ואז בוא נתחיל להבין את אותה מחשבות חמומות, ולזהות, אם המחשבות החמומות הן מדויקות, ואין בהן הרבה עיוותי חשיבה, אז אני יכול להגיב על פי מה שהמחשבות החמומות אומרות לי, בסדר? כי אם, עכשיו אם המחשבות החמומות, אם סתם דוגמה, אני בקבוצה חברתית, קורא לכולנו, ויש לי חבר כזה שהוא טיפה לא יודע מה, ופתאום אומר לי דברים מגעילים, מעליב אותי ומשפיל אותי מול החברים שלי. והמחשבות האוטומטיות שעולות לי בראש, איזה בן אלף, למה הוא עושה את זה? ובסופו של דבר פה אני יכול לבחור, לענות לו חזרה, להתמודד ולהיכנס לקונפליקט כדי להגן על הכבוד האבוד שלי, או להימנע, או לחייך ולעשות איזה משהו אידיוטי כדי ללכת בדרך. והמחשבה החמומה שלי פה תגיד, להתערל לבן זונה, למה הוא מתייחס אליך בצורה מגילה מול החברים שלך? עכשיו בעבר במשך מלא שנים, הייתי, לא הייתי מגיב לאיש הזה, ובשנים האחרונות, בזכות ה-CBT, אני מדבר על עצמי, אני כבר מגיב לו ומעמיד אותו במקום מיד. ולפעמים זה יכול להיכנס לוויכוח, עכשיו הוא איש מאוד מאוד חזק, טיפה להעלים. אבל אני נכנס לקונפליקט, האוטומט שלי בעבר היה לי מנע מקונפליקטים כאלה, אבל הייתי משלם לזה מחירים נפשיים מאוד קשים אחר כך, אל מול עצמי, כי באמת, אתה יודע, יצאתי, הוא היה מוציא אותי מול החברים שלנו בצורה כזה כמו של חצי אידיוט. עכשיו, ואני לוקח את זה כדוגמה טיפה מופשטת. ולכן, אני רוצה להיות מסוגל, לא לברוח מהמילים, כי הרבה פעמים אני גם מנסה לברוח מהמילים, כי אני לא רוצה להתמודד, כי המילים אומרים לו, תראה לבן אלף. ואני אומר, לא, מה פתאום, פה הסכמה השלילית שלי, שאני חלש, נכנסת לפעולה, אם ייכנס איתו לקונפליקט, אני אפסיד. אם ייכנס איתו לקונפליקט, הוא ישפיל אותי יותר. זה הנחת הבסיס שמפעילה כרגע את התגובה שלי, ואז אני או כופה, או נמנע. ואז הוא ימשיך בהתנהגות הפוגענית שלו, ואז אני אכנס עוד יותר עמוק לתוך העולם של הריצוי, או של ה... זה מחזק בעצם את ה... זה ממש מחזק את האמונה שאני חלש הסיפור הזה שסיפרתי לך. הוא ממש דוחף אותי עמוק לתוך הפרעת ה... ערך שלי לכיוון הדיכאון, כי שזה ימשיך מעוד אנשים. עכשיו, אם עוד אנשים בחברה שלי רואים שהוא מדבר עליי ככה ואני לא מגיב, אז גם עוד מישהו יכול, שהוא טיפה פחות בוטה להתחיל לדרוך לי על הראש, והלאה והלאה והלאה, ותראה שהכעס בעצם, כל פעם שהוא מופיע, אומר רגע, אתה חייב לשמור, לא חייב, אבל רצוי שתשמור על המעמד שלך מול קבוצת השווים שלך, ושאני כועס, זה נכון, כי הוא באמת, אני לא כועס סתם. אני לא רואה את הפרצוף של הבן זונה.
אני חושב שכל מה שאתה אומר הוא מדויק, אני חושב שיכולות להיות עוד אסטרטגיות תגובה, ואם האסטרטגיה הזו משרתת אותך אז נפלא, לא בהכרח זו האסטרטגיה היחידה.
אני יכול לשבור לו כוס בירה על הראש, גם אסטרטגיה טובה.
אתה יכול לשמוד לו את השטיח מתחת הרגליים ולפרוק אותו מנשק. אבל זה באמת סוגיה אחרת של האסטרטגיה שבה אתה בוחר להגיב. מה שחשוב זה לא להתעלם מרגש הכעס, לא לטטא אותו מתחת לשטיח, לא להסתיר אותו בכל מיני ענפים, כמו שאמרת, כדי להסתיר את החריצים, אלא לשים לב אליו, לשים לב לקיום שלו, לנוכחות שלו, להבין מה הוא רוצה להגיד לך, ואז לפעול. כי כשאתה מנסה להסתיר אותו ולהסתיר את הסדקים שדרכם הוא בוקע, אז הוא יתפתח למקומות קשים אפילו יותר. של הפרעת ערך וכן הלאה. אגב, הרבה מטופלים מגיעים עם אמונת יסוד משהו שנראה כמו אמונת יסוד, אני מסוכן. אני עצבני, ואני חושב שאתה מאוד מאוד דייקת כשדיברת על אמונת ערך, על אמונת יסוד שקשורה להפרעת ערך, כי מתחת לאני מסוכן, אם נצליח לרדת עוד יותר למטה, נגלה את הפרעת הערך בתוך אמונת היסוד.
אמונת היסוד אני מסוכן, יש בבסיסה עוד אמונת יסוד, דרך כלל אני חלש להתמודד עם התוצאות של שאני מסוכן. ואני לא מוכן לשלם את המחיר, ולכן בסופו של דבר, ככל שאתה מסתכל יותר, וג'ודית המסכנה כתבה מיליון אמונות בסיס, רוב אמונות הבסיס זה אני חלש. או אני חלש או אני לא שווה, או איתרציות ביניהם של המטופלים שלנו, בסדר? ובסופו של דבר, אני לא אהיב, זה בסדר, אני לא מתנגד לאמונות יסוד כאלה, אבל אני חושב שאני חלש, זה מה שמייצר בעצם את הסבל, ובגלל זה אנשים...
הרצפה של המרטף של אני באמונות יסוד תמיד מדבר על בניין של אמונות, והשאיפה שלנו היא להגיע למרטף, ואז להגיע לרצפה של המרטף, ואז להגיע ליסודות של המרטף, וזה יהיה בדרך כלל משהו מהעולם הזה של של ערך.
ופה יש קשר הדוק, ואתה אמרת את זה בתחילת הפודקאסט, בין הפרעת הערך שלי ליכולת שלי לבטא את הכעס. וככל שיש לי יותר יכולת לבטא את הכעס, יש לי יותר ערך. ולכן יש פה דרך מדהימה, התוצאה של טיפול מוצלח זה התמודדות ובניית ערך עצמי. ויש פה דרך נפלאה באמצעות הכעס להראות למטופלים שלנו סוג של road map, של מפה, של שיפור יכולת ההתמודדות שלו. כי ברגע שהוא יביע כעס, מתי הוא יגן על הערכים שלו, על האינטרסים שלו, אל מול הכעס שלו, והוא יצא עם ידו על העליונה, או הוא לא ייפגע מזה, אז שם בצורה מטורפת נבנה הערך, ויש קרסום בסכמה השלילית של אני חלש. כי ברגע שהתמודדתי, ברגע שלא התמודדתי, זה מחזק את אני חלש, ואם אגיב אז ייפגע. ברגע שהתמודדתי, זה מחליש את אני חלש, ואם אגיב, אז לפעמים ידאג לערכים שלי או לאינטרסים שלי. ופה זה שינוי מהותי, ופתח בעצם לשנות את ההתמודדות שלנו, ולכן דווקא הכעס, דווקא הטיפול במטרות של כעס, דווקא העבודה על המחשבות החמומות במסגרת תהליך השינוי, ובעצם השימוש הכלים, בכלים שלנו הנפלאים, הטכניקות הנפלאות שלנו כדי לעזור לבן אדם להפסיק להאמין במחשבות החמומות שאינן מבוססות אמת. ואם זו מחשבה חמומה שיש בה אמת, להגיב בצורה על פי בצורה מתוכננת על פי עולם הערכים שלו, יש פה פתח לתהליך ריפוי, והכלים שלנו הם נפלאים לזה.
נפלאים וואי, לזה. אמרת משהו מאוד מאוד חזק. להגיב בצורה מתוכננת.
כן.
כאשר אני לא מאפשר לכעס להצטבר, אלא מקשיב לו, מיד כשאני שם לב אליו, בודף את המחשבות החמומות, יש בי מספיק קשב, ומספיק, יש לי יכולת מספיק גדולה להפנות תשומת לב לחקירה של הכעס ולתכנן את התגובה.
אז אני חושב שחלק מהתכנון יכול לעשות מראש, בסדר? כי אני בעצם בסופו של דבר יכול, ושוב שאנחנו, אני עבדתי הרבה שנים בגוף מתכוני, ובסופו של דבר שאנחנו מקבלים החלטות, בתוך אירוע חירום, כמנהל של אירוע חירום, תחשוב על זה שרוב האנשים שמקבלים החלטות באירוע חירום, הם נמצאים ברמת רגש מאוד גבוהה. יש סטרס, יש חרדה, יש לחץ, יש... ולכן רוב האנשים שהם לא מתאמנים ומאומנים, שמגיעים לאירוע חירום, והרגש באמת עולה על 70-80%, מה שאתה אמרת כרגע, ובעצם פוגע ביכולת הקוגניטיבית והשיקול דעת שלהם.
נכון, ואז יורים מהמוטו.
להם מאוד, שהם נכנסים לאוטומט. כי יש איזה אוטומט, שהם התאמנו מראש, שהם התכוננו לסיטואציה, ואז התגובה שלהם היא חוזרת לאוטומט, ופה אנחנו עושים אותו דבר בקליניקה, עם יומן 3 או יומן 2, שבעצם אנחנו מלמדים את המטופל, מראש או מנטרה או מחשבה שהיא לעלו, שבתוך הסיטואציה שהוא כבר ב-70-80% כעס, הוא לא צריך לפחד מהכעס יותר, כי בעצם יש לו את תוכנית
הוא יפעל מתוך האוטומט החדש, אני לגמרי מסכים. כשאנחנו בתוך אירוע של סטרס, אנחנו הרבה פעמים נראה מהמותן, אנחנו נגיב מהאוטומטים שלנו. המטרה של התהליך המודע לפני כן, בין בטיפול עצמי או בין בטיפולי מטפל, הוא לייצר אוטומט חדש מתוך השגרה. בתוך השגרה אני יכול לייצר, להעלות מחשבות, לשחזר מחשבות, לייצר סימולציות של אירועים, ולהגיב כשאני לא באירוע חירום. מה שבמוסדות ביטחוניים, בצבא ואחרים, אנחנו מדברים על יבש לפני רטוב. אנחנו מתרגלים כשהחיים האמיתיים מאפשרים לנו לתרגל, ואז מגיעים לחיים האמיתיים מוכנים.
ופה אז אני לא צריך לפחד יותר מהכעס, כי יש לי כבר את האוטומט. עכשיו, מה שאמרנו בתחילת התוכנית, עם המגנטים שמשנים את האוטומט, וזה בדיוק כזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מתאמנים, אנחנו מייצרים בעצם את השפה החדשה שלנו, ואנחנו מכירים, ורוב האנשים כמות המחשבות החמומות שמענות אותם היא לא אינסופית, יש אולי 7, 10, 12, 4, וברגע שאני לומד לזהות אותם, ואני לומד, והם תמיד אותו דבר, והם תמיד, כמעט תמיד באותה רמה של דיוק, ואני לומד לענות להם, אני לומד להתמודד איתם, אין לי מה לפחד יותר מהכעס. כי גם אם הוא יפגע בשיקול דעת שלי, ובתוך הסיטואציה שאותו חבר משפיל אותי מול החברים, אני, הרגע שלי מציף אותי, ואוטומט שלי זה פאסיף אגרסיב, זה להימנע, ואז זה יתפוצץ. אבל באותו רגע יש לי אוטומט, כי אני מבין את המחשבות שלי, ואני אני, 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 אני מכין את התגובה שלי. וכמו שאמרת, יש לי הרבה סוגי תגובה, אני יכול להשפיל אותו חזרה, להיות יותר חזק ממנו, אני יכול להסכים איתו בצורה פרדוקסלית, אני, מה שאנחנו מלמדים ב-LICBT לילדים על בריונות, אני יכול לעשות ממנו צחוק, כאילו לעשות בדיחה ממנו, או בדיחה מעצמי, כאילו יש כל מיני טכניקות שאני יכול להשתמש ברגע שאני מבין שהרגש כרגע מסמן לי שפגעו בי, או שהיו בריונים כלפיי. ופה, ברגע שאני מאמין שאני יכול להתמודד, ואני מצליח להתמודד, אז אנחנו עמוק בתוך תהליך הריפוי.
אנחנו עמוק ממש בתוך ככה, הריפוי. ממש ככה. אנחנו צריכים ככה להתחיל לסיים. זו הסיבה שאני, טוב, נפלה לי האוזנייה, אתם עדיין שומעים אותי, אבל אני לא שומע אותך רגע, אז שנייה. זו הסיבה שאני כל הזמן אומר שאני מאוד אוהב את הכעס. הכעס מסמן לי שזו עת להגיב ולא עת להתאפק. הוא מסמן לי שקרה משהו עכשיו או מקודם, וזה הזמן כרגע לפעול.
נכון.
לכן אני מאוד אוהב את הרגש הזה. אתה יודע, רגש אהבה או רגש נפלא או רגש כיפי, אני לא חייב תמיד לפעול על פיו. זה יהיה נחמד אם כן, אם זה מתאים, אבל רגש הכעס הוא ממש תמרור של תסתכל רגע פנימה ותגיב.
מצוין, תסתכל רגע פנימה ותגיב, ובתפקיד שלנו בקליניקה זה לעזור למטופל לתכנן את התגובה שלו ברגע הזה, ולבוא עם תגובה שהיא מתאימה לו והיא יעילה לו בעיקר, יעילה לו. בסדר, כי לפעמים גם יעיל לי לא להגיב דרך אגב, אני לא תמיד חייב להגיב. לפעמים יהיה לי להגיב, לפעמים יהיה לי להגיב בשיא העוצמה, לפעמים יהיה לי להגיע לפשרה, לפעמים יהיה לי להגיע לקונפליקט עצום, לפעמים יהיה לי להגיע ל...
אז איך להגיב בצורה אפקטיבית, זה משהו שכדאי להתאמן עליו, בעיקר במה שקשור לרגש הספציפי הזה, לכעס, כדאי להתאמן עליו יבש לפני רטוב, בעת רוגע.
נכון, נכון. וברגע שכעסתי, לנתח, לעשות היומנים, להציף את הסכמה, זה נורא חשוב להציף את הסכמה שפעלה, את ה-adverse situation, את הנחות הבסיס, כי השינוי יהיה גם בתוך הנחות הבסיס. בסדר? אם אז, בגלל שאני כועס אז, אם אגיב אז, אם אגיב ככה אז, זה בדיוק ההתכוננות. ופה אנחנו רוצים גם לשנות את הציפיות המוטות שלנו מעצמנו, שאני יכול גם להפסיד בקונפליקט, וזה בסדר. אני לא חייב תמיד לנצח, ואני לא חייב תמיד לצאת בסדר בקונפליקט. ואז בעצם בתוך המחשבות האוטומטיות שליליות, יש לנו כבר פתרונות ותשובות. כי אם אגיב, כי אם בחרתי להגיב, אז אני מוכן לשלם את המחיר, זה הנחת בסיס שהיא יעילה לנו. בסדר? כי... ויכול להיות שאני אפסיד בביקוח נגד איש בריון, אבל זה לא קרה כלום, זה לא סוף העולם. אבל עמדתי על שלי, ולא יצאתי סמרטוט רצפה, שמנגבים איתו גם את ה... לא יודע מה, את האף. זהו.
ובעיקר לא אכלתי את עצמי, והנה פתחת לנו פתח לאחד הפרקים הבאים לדבר על סכמה קוגניטיבית, מה היא, מי היא, איך עושים אותה, איך אוספים אותה, וכן הלאה. אז בוא ננסה לזכור את זה ליום שני הבא.
יאללה, איך אמרת בעזרת השם, אם נחיה בעזרת קואליציה והרבנים עכשיו שוב, אני רוצה להגיד ולסייג, יש רבנים נפלאים, יש אנשי דת נפלאים. אבל כרגע לצערי יכול להיות שכמה קיצונים השתלטו על העסק, אבל אולי יש לי מלא עיוותי חשיבה וחשיבה שלילית. אז אולי אני צריך
לעבוד. אני שמח לשמוע אותך מבטא את הכעס ועושה את זה בצורה אדפטיבית. הכל בסדר, בסוף אנחנו עם אחד, ואני מאמין ש... מי שלא יישב על איזה כיסא שלא יהיה, שלא ידבק אליו ויעשה את העבודה שלו ויהיה בסדר. חבר'ה, תודה רבה.
תודה,
יגאל,
ביי להתראות.
תענוג, ביי ביי.
תענוג, ביי להתראות.
ביי.